שלום לכם, בפרק הזה של הפודקאסט אני אדבר על הגורמים לצמיחת התנועה הציונית. הפרק הזה הוא יהיה הראשון מכמה פרקים שידברו על הציונות. בפרקים הבאים אני אדבר על הרצל, הקונגרס הציוני והיישוב היהודי בארץ ישראל, עליות ראשונה, שנייה ועוד ועוד. בואו נתחיל. הציונות צמחה בסוף המאה ה-19 דווקא באירופה, משום ששם היה הרוב היהודי בעולם, כ-87%. במערב ומרכז אירופה מצבם של היהודים היה די טוב, היות והמדינות שאפו לשוויון זכויות ללא הבדלי דת. לעומת זאת, במזרח אירופה היהודים סבלו ממגבלות קשות. בנוסף, המדינות שם רצו לעודד את היהודים להמיר את, את דתם ולהתנצר. התנועה הציונית צמחה בסוף המאה ה-19 לעומת כל התנועות הלאומיות האחרות, זה נחשב די באיחור, וזאת מהסיבה שהיהודים ניסו כל הזמן להשתלב במדינותיהם, שכן התפיסה היהודית הגלותית היא שאין לעורר את הגאולה עד שיבוא המשיח, תפיסה דתית. לכן רק כאשר החילוניות התפשטה בקרב היהודים הודות להשכלה ולנאורות, החלה חשיבה אחרת לעצמאות לאומית. אז מה הם בעצם הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה לאומית של העם היהודי? אז נתחיל מהגורמים החיצוניים. יש גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים שבאו בעצם מתוך הקהילה היהודית. אז בגורמים החיצוניים, הגורם הראשון הוא השפעת ההתעוררות הלאומית באירופה. ההתעוררות הלאומית באירופה השפיעה על היהודים בשתי צורות. צורה הראשונה היא האכזבה מתוצאות ההתעוררות הלאומית של העמים שבקרבם היהודים חיו. משכילים יהודים ויהודים רבים אחרים השתתפו במאבקים הלאומיים של העמים שבקרבם הם חיו, מתוך תקווה שהדבר יעזור להשתלבות שלהם באותן המדינות. יתרה מכך, היו עמים שביקשו לשתף את היהודים במאבקם לעצמאות ורצו בעזרה ובתמיכה של היהודים במאבקם זה, כמו למשל העם הפולני. אולם היהודים נחלו אכזבה גדולה, היות והמדינות הלאומיות החדשות שקמו הדגישו עוד יותר את המאפיינים הלאומיים של הלאום שלהם. דבר זה הבליט רק עוד יותר את היהודים כגורם חברתי זר שאינו שייך ללאום שנוצר, ולכן עורר גם ביהודים את הצורך להתעוררות לאומית. הדרך השנייה שההתעוררות הלאומית באירופה השפיעה על ההתעוררות הלאומית היהודית, על הציונות, היא ההשפעה הכללית בעצם על ההתעוררות של היהודים. התנועות הלאומיות שקמו ברחבי אירופה והמאבקים הלאומיים עוררו גם ביהודים את הרצון להקים תנועה לאומית משלהם ככל העמים, שהרי גם הם עם ככל העמים האחרים והם לא נחותים מהם, ולכן החליטו להקים תנועה לאומית יהודית שתילחם על זכותם להגדרה עצמית ולריבונות מדינית, תוך שהם משתמשים בדגמים של התנועות הלאומיות של העמים האחרים שמסביב כדגם לחיקוי. אז זה היה הגורם הראשון, השפעת ההתעוררות הלאומית באירופה, ונעבור לגורם החיצוני השני, והוא האמנציפציה. במהלך המאה ה-19 החל תהליך האמנציפציה בעיקר במרכז ובמערב אירופה. במסגרת תהליך זה ניתן שוויון זכויות אזרחי ליהודים, וכן הוסרו מגבלות שהוטלו עליהם. בהשפעת התהליך הזה יהודים רבים השתלבו ובלטו בתחומי חיים שונים, כגון תחום הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות והחינוך. יהודים רבים היגרו מיישובים קטנים לערים מרכזיות, השתלבו בתחומי כלכלה חדשים כמו בנקאות ותעשייה. מספר הסטודנטים והמרצים היהודים גדל בצורה משמעותית, מספר היהודים העוסקים במקצועות חופשיים גדל בצורה משמעותית ועוד. אולם האמנציפציה יצרה שתי בעיות, ואלו הביאו להתעוררות הלאומית היהודית. הבעיה הראשונה היא תהליך החילון והתפרקות הקהילה. הקהילה היהודית עזרה לעם היהודי לשמור על הזהות היהודית שלו. היא לכדה את כל היהודים ביחד, שמרה על אורח החיים היהודי של בני הקהילה, וייחדה אותם משאר הגויים שמסביב. כמו כן, היו לה סמכויות בענייני משפט וחינוך. אולם בעקבות האמנציפציה, הקהילה איבדה סמכויות אלו וכוחה ירד. כמו כן, המגע והקשר היומיומי בין היהודים ובין הסביבה הנוכרית גדל בצורה משמעותית, וההשפעה של סביבה זו עליהם גדלה. יהודים רבים עזבו את הקהילה כדי לרכוש השכלה וכדי לעבוד במקומות מחוץ לקהילה, החלו לשרת בצבא של המדינה בהם חיו, כמו כל אזרח. התקשו לשמור על כשרות, שבת וחגים בסביבה הזרה ועוד. מצב זה שנגרם בעקבות האמנציפציה עורר אצל היהודים שתי תגובות. תגובה מסוג הסתגרות, יהודים שהסתגרו מפני העולם במסגרת הקהילה היהודית, היהדות האורתודוקסית, ותגובה מסוג התעוררות חברתית תרבותית, יהודים שהתנצרו והתבוללו מתוך תקווה להשתלבות מלאה בסביבה שלהם, יהודים שהזדהו עם מדינת הלאום בחיו, אך שמרו על הדת והמסורת, למשל צרפתי בן דת משה, או יהודים שזנחו את הדת, אך עדיין שמרו מעט על המסורת. תגובות אלו בעם היהודי, כולל תגובות האנטישמיות מצד העמים האחרים בעקבות האמנציפציה, העלו חשש כבד לגורל העם היהודי. אחת הדרכים לשמור על הזהות היהודית הייתה להקים תנועה לאומית יהודית, ובעזרתה לשאוף להקים מדינה לאומית עבור העם היהודי. זה היה הקושי הראשון שהאמנציפציה יצרה, בעצם תהליך החילון והתפרקות הקהילה היהודית. הקושי השני שהאמנציפציה יצרה הוא הקושי של החברה הנוצרית להשלים עימה. אזרחים במדינות רבות התקשו לקבל את השינוי ולראות את היהודים כבעלי זכויות שוות ולא כבני אדם נחותים מהם, סוג ב'. בנוסף, היהודים שהשתלבו בכלכלה ובאוניברסיטה הפכו להיות מתחרים עבור האוכלוסייה האחרת, הגויה. מתחרים על אותה משרות, על אותה מקומות באוניברסיטה ועוד. המשכילים טענו כי היהודים תמיד יחשבו לזרים במדינה בה הם חיים בגולה, לכן אסור להם לחכות לניסים או לבוא המשיח, אלא לפעול לפי השכל וההיגיון, כלומר לפתור את הבעיה באמצעות פתרון לאומי, שהוא הקמת תנועה לאומית יהודית שתדאג לעתידם של היהודים כלאום. גורם שלישי להתעוררות הלאומית היהודית, הקמת התנועה הציונית בעצם, הוא שנאת ישראל. שנאת ישראל הייתה קיימת משחר ההיסטוריה, אך היא מזוהה בעיקר בימי הביניים. הכנסייה הנוצרית דאגה לטפח את השנאה כלפי היהודים, בעיקר על רקע דתי וגם מעט כלכלי. היהודים הואשמו בגרימת צליבתו של ישו מושיעם של הנוצרים, ולא די בכך, אלא גם מסרבים לקבלו כמושיעם של העולם, ובכך למעשה מעכבים את הגאולה של העולם. השנאה הזו התקיימה בימי הביניים ואף במאה ה-19, בעיקר במזרח אירופה. באזור זה ההשכלה והנאורות לא חדרו בשל מדיניות ממשלתית של הצאר, השליט. החברה הייתה באשר על כן חברה אנאלפבטית ובורה, ומסרים מסוג זה היה מאוד קל ללבות בקרב פשוטי העם. לכן אנחנו רואים שביטוייה של שנאה זו הם בעיקר עלילות דם, פוגרומים, תקנות ממשלתיות נגד היהודים וכדומה. כל הביטויים הנ"ל גרמו ליהודים משכילים למצוא פתרון שיציל את היהודים מכליה, ואכן חלק היגרו למערב אירופה, חלק לארצות הברית, וחלק קטן לארץ ישראל מטעמים ציוניים, וכך אנחנו אומרים שהשנאה הזאת הולידה את הצורך הלאומי במדינה משלנו בארץ האבות. גורם רביעי הוא האנטישמיות המודרנית. להבדיל משנאת ישראל, שהיא שנאה של היהודים בעיקר על רקע דתי, אנטישמיות היא שנאה של היהודים על רקע גזעי. בעצם היהודים שונים מגזע אחר, גזע נחות יותר. האנטישמיות לא הייתה תופעה חדשה, אך היא התפתחה והתרחבה במאה ה-19, בעיקר בעקבות מתן האמנציפציה שקיבלו היהודים באותו זמן. האנטישמיות המודרנית כללה צידוקים מדעיים כביכול לשנאת היהודים, למשל התורה של דרווין עם האבולוציה ותורת הגזע. לאנטישמיות המודרנית ישנם מאפיינים ייחודיים נוספים, והם חמורים ומסוכנים עבור העם, כגון, לא חשוב, דברים אלו הובילו להבנה שהפתרון היחיד לבעיית היהודים הוא פתרון לאומי. המאפיינים הייחודיים של האנטישמיות המודרנית. לאנטישמיות המודרנית יש כמה מאפיינים, למשל בפוליטיקה קמו מפלגות וארגונים אנטישמיים שבמצע שלהם היו יסודות אנטישמיים, והם הציגו את עצמן, המפלגות האלה, כמגוננות על האזרח הפשוט מפני היהודים. למשל מפלגתו של אדולף שטקר שקרא לגירוש כל היהודים מגרמניה. מפלגות אנטישמיות צצו להן בכל רחבי אירופה, למשל בהונגריה, הליגה האנטישמית של וילהלם מר, אדוארד דרימון בצרפת, שהקים את הליגה האנטישמית הלאומית, ועוד ועוד. בעיתונות ובתקשורת, האנטישמיות באה לידי ביטוי על ידי פרסום מאמרי הסתה וקריקטורות על היהודים. למשל, ב-1897 פרסם וילהלם מר את החיבור האנטישמי ניצחון היהדות על הגרמניות, ובו טבע את המושג אנטישמיות. הטענה המרכזית שלו הייתה בעצם שהיהודים השתלטו על הפוליטיקה, על הכלכלה, על מערכת המשפט ועל העיתונות, והם מנצלים את זה לצרכים שלהם. בצרפת פורסם הספר צרפת המיוהדת של דרימון עם טענות דומות לשל וילהלם מר. כמו כן התפרסם היומון האנטישמי, הדיבור החופשי, עיתון כזה בעצם שזכה לתפוצה מאוד רחבה. ביטוי נוסף לאנטישמיות הוא תורת הגזע. לפי תורת הגזע, האנושות מחולקת לגזעים עליונים שצריכים לשרוד ולגזעים נחותים, ביניהם הגזע היהודי, הגזע השמי, שצריכים להיחחד מהעולם. בנוסף, האנטישמיות המודרנית משתמשת בתורה הזו ומציגה לכאורה הוכחות מדעיות על הגזע היהודי כגזע נחות וגם מרושע ומסוכן. לטענת האנטישמים, היהודים שייכים לגזע שתמיד יהווה איום וסכנה על הגזעים העליונים, גם אם הם ימירו את דתם, ולכן צריך לסלק אותם מהעולם. האנטישמיות המודרנית מתבססת גם על התורה של דרווין, שדיבר על גזעים חזקים ועליונים בעולם החי, לא בתוך החברה האנושית, וגזעים נחותים וחלשים לעומתם. ביטוי נוסף, רביעי, הוא פרשת דרייפוס, קצין יהודי ששרת בצבא הצרפתי. העלילו עליו שמסר ידיעות לצבא הגרמני האויב. למרות שנמצאו הוכחות לכך שהוא לא אשם, האשמה מתבססת על מסמכים מזויפים, הוא הורשע. המשפט שלו נערך בפומבי בכיכר העיר, דרגותיו הוסרו אחרי שנקבעה כביכול אשמתו. הוא הוגלה לאי נידח ונידון למאסר עולם. וביטוי אחרון לאנטישמיות, האנטישמיות המודרנית ניצלה את התמורות הכלכליות שהתרחשו באותה תקופה באירופה, את התפתחות התעשייה בעיקר. הם הציגו את היהודי כבעל הון חמדן שמנצל את הפועלים הרבים בתעשייה ואחראי לתנאי העבודה הקשים שלהם ולניצול שלהם, וכמובן כמלווה בריבית מוגזמת היהודי הזה. גם לשנאת ישראל, בעיקר ברוסיה ובאזור מזרח אירופה, היו מאפיינים ייחודיים, רק ששם המאפיינים היו יותר אלימים. למשל, עלילות דם, האשימו יהודים ברצח שהם לא ביצעו. למשל, עלילת הדם נגד מנדל בייליס ב-1911, האשימו את בייליס ברצח נער נוצרי בעיר קייב לשם מטרת פולחן דת. לבייליס נערך משפט מבוים שהתקשורת גויסה למען זיכויו, כמו גם מדינות אירופה. בייליס זוכה ב-1913 מחוסר הוכחות. עלילות אדם כמו זאת הביאו לפרעות ביהודים ונתמכו על ידי הממשל הרוסי. ביטוי נוסף לשנאת ישראל, היהודים הואשמו במעורבות רצח הצאר אלכסנדר השני, ואז פרצו פרעות קשות נגדם שזכו לשם סופות בנגב. הפרעות האלה התרחשו ב-1881 והם זכו לשם הזה על ידי סופרים יהודים בשל העובדה שהם החלו בחלקה הדרומי של רוסיה והתפשטו כמעין סופות ממקום למקום. עוד ביטוי, הממשלה נקטה במדיניות של אנטישמיות ממשלתית. במסגרת המדיניות הזאת הטילה הממשלה גזרות שונות כגון התקנות הזמניות שהגדירו איכן ליהודים מותר לגור ולא אפשרו לו לגור בכל מקום בו ירצה. הם אסרו על היהודים לרכוש קרקעות, אסרו על היהודים לעסוק במסחר בימי ראשון וחג של הנוצרים, הגבילו את מספר היהודים שהתקבלו לאוניברסיטאות, אפשרו ליהודים העוסקים במקצועות חופשיים לעסוק בהם רק עם קבלת אישור מיוחד, למשל עריכת דין, רפואה, בנקאות וגירוש מוסקווה, סילקו את כל היהודים מעיר הבירה מוסקווה ועוד. וביטוי אחרון לשנאת ישראל הם הפרסומים האנטישמיים. למשל, הפרוטוקולים של זקני ציון, מסמך מזויף שממנו ניתן להבין כביכול כי קיימת הנהגה שמורכבת מרבנים יהודים מכל העולם שמתכננים להשתלט על העולם. אז לסיכום, ציינתי את הגורמים החיצוניים ורק אותם להתעוררות הלאומית היהודית ולהקמת התנועה הציונית, שהם ההתעוררות הלאומית של העמים האחרים באירופה, שגם חיזקה את העובדה שהם תמיד יחשבו לעם זר בקרב העמים שבקרבם הם חיים, וגם עוררה את הרצון להיאבק גם על רעיון לאומי משלהם. היה לנו את האמנציפציה שגרמה לתהליך חילון ולהתפרקות של הקהילה היהודית, דבר שעורר את ההתעוררות הלאומית כדי לשמור על המשך קיום העם היהודי, ושכמובן קושי החברה הנוצרית לקבל את האמנציפציה, שהוביל להבנה שאין פתרון לבעיית היהודים אלא פתרון לאומי, ושנאת ישראל והאנטישמיות המודרנית, שנאת ישראל שתמיד הייתה ובמיוחד התרחבות התופעה של האנטישמיות במאה ה-19, בעיקר בעקבות מתן הצידוקים המדעיים כביכול לשנאת היהודי. גם האנטישמיות ושנאת ישראל הובילו להבנה שאין פתרון לבעיית היהודים אלא פתרון לאומי. הערה חשובה, ההתעוררות הלאומית במחצית השנייה של המאה ה-19 באירופה היא גורם משותף ויחיד לצמיחת התנועות הלאומיות, וגם במיוחד התנועה הציונית. במחצית השנייה של המאה ה-19 חל באירופה תהליך בולט של התעוררות לאומית ומאבקים לאומיים. זה בעצם לסיכום, כמה תנועות לאומיות לא מעטות וכל אחת רצתה להשיג עצמאות לעם שלה. ההתעוררות הלאומית הזאת עוררה גם בקרב עמים נוספים וביניהם העם היהודי את השאיפה לעצמאות במדינה משלהם, שהרי גם הם עם כמו כל העמים. כמו כן היוותה עבורם דגם לחיקוי, לכן כדי להשיג שאיפות ומטרות לאומיות כאלה קמו התנועה הציונית ותנועות לאומיות נוספות באירופה. לעומת זאת, לתנועה הציונית יש גורמים ייחודיים שהביאו לצמיחתה, כמו האמנציפציה, האנטישמיות, פעילותה של תנועת חוכמת ישראל, עליה לא דיברתי וגם לא נראה לי שצריך לבגרות, ועוד. והנה מגיע לסופו עוד פרק של הפודקאסט. ביי ביי.